ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף פי גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים עם ציטוט מהמשנה בדף פי בית עמוד א', נכנס לחפר. בשוליים אצלנו בגמרות המסומנות הש"ס עוזר יש כותרת נושא, וכתבנו מחלוקת תנאים בניין פסול כניסת דם. רבי שמעון דווקא כשזרק בפנים הוא נפסל. רבי אליעזר אפילו בכניסה בלבד נפסל. אנחנו נחזור דקה למשנה, ובדפי בית עמוד א', ונקרא שם נכנס לחפר אף על פי שלא כיפר, פסול, דברי רבי אליעזר. אם הכניסו את דם הקורבן לאכל, מקום שאינו ראוי לו, אף הפי שהוא לא זרק את הזריקות דם בפנים, כי אנחנו מדברים שוב פעם בחטאת החיצונית וכניסת דמו לאכל פוסל, רבי אליעזר אומר פוסל אף הפי שהוא לא עשה זריקות דם שם. רבי שמעון אומר עד שיחפר, עד שהוא בפועל יעשה מתנות דם בתוך האכל עם אותם דמים של החטאת החיצונית. השאלה שמעסיקה את הגמרא, מה השורש, מה מסמך כל אחד מדעות התנאים האלו, רבי אליעזר ורבי שמעון? יש בגמרות המסומנות שלנו מין תרשים או תקציר שמסביר מה הגמרא תגיד. אז אם כולנו נקרא ביחד, בשוליים כתבנו כניסת דם חטאת חיצונה להיכל. יש לנו חיצים, אחד לשיטת רבי אליעזר, הוא לומד מפסוק וכל אדם לא יהיה באוהל מועד וכולי. הפסוק שנראה אותו מצוטט בגמרא, איך הוא מקשר בין הדברים, זה מצב שמתאר הכהן גדול ביום כיפור. אז כתוב כשכהן הגדול נכנס למתנות דם הפנימיות ביום כיפור, לא, כל אדם לא יהיה באוהל מועד. באיזו שלב דובר? עוד לא כיפר הכהן גדול, אז לא עשה מתנות דם, וכבר התורה מזהירה שכל אדם לא יהיה באוהל מועד. אז לפי רבי אליעזר שלומד מגזירה שווה לחפר, רואים שהאיסור או הפסול של הקורבן נוצר מיד בכניסת הדם להיכל בלי מתנות דם ממש. רבי שמעון מאידך אומר, מצטט פסוק אחר, ואת פרח חטאת וכולי אשר הובא את דמם לחפר. המצב שמתואר בפסוק שם, מדובר שכבר כיפר, זה אחרי שכבר עשו מתנות הדם. אז הגזירה שווה של רבי שמעון מלמד שהפסול של הכנסת דם חטאת חיצוני להיכל הוא רק אחרי שגם זרקו את הדם בהיכל, מאותם דמים של חטאת החיצונה שלא אמור להיות שם. עכשיו הגמרא, שורה שלישית, תניא, רבי אליעזר אומר, נאמר כאן לכפר בקודש, ויקרא פרק ו' פסוק חב ג', זה הפסוק שמלמד על אצלנו כתבנו אותו בשוליים ליאר בדף פי בית, פי בית עמוד א', כתבנו את הפסוק וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש לא תאחר באש תשרף. משם הלימוד או המקור של איסור הכנסת דם חטאת להיכל, ושם כתוב לכפר בקודש. נחזור אצלנו בגמרא, ונאמר להלן, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש. זה הפסוק שהזכרנו מקודם, מיום כיפור, עזרה לשאר כהנים שלא יהיו באוהל מועד בזמן שכהן הגדול נכנס לשם למתנות דם יום הכיפור. מה להלן בשלו כיפר? העזרה הזאת שלכל אדם לא יהיה, זה לפני שהכהן גדול פועל. זה כמו ששם בשלו כיפר, אף כאן באיסור הכנסת דם חטאת שבו החטאת ייפסל בשלו כיפר, רק בהכנסת דם גרידה בלי מעשה כפרה הקורבן כבר נפסל בזה שהכנס לדמו להיכל. רבי שמעון אומר, נאמר כאן לכפר, ונאמר להלן, הפסוק הזה לא אמרנו מקודם, זה באותם חטאות הפנימיות של יום כיפור. כתוב בויקרא ט"ז פסוק כ"ז, אנחנו הוספנו בשוליים את הפסוק, כתוב שם, לפני שנתקדם בגמרא, כתוב שם, ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש את אורותם ואת בשרם ואת פרשם. אז באיזו שלב מדובר בפסוק הזה? אז נקרא עוד פעם עכשיו בתוך הגמרא, ונאמר להלן, ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר. מה להלן בשכיפר? כי כתוב בהמשך הפסוק אותם אשר הובא את דמם לכפר. אגב, שם זה כמצוותן, אותם פר ושעיר החטאת של יום כיפור הביאו את דמם להיכל לכפר בקודש. אז מה עושים עם הפר החטאת והשעיר החטאת? יוציא מחוץ למחנה ושרפו בקודש, ככה כתוב, ככה קראנו בפסוק. אז זה אחרי המעשה, זה אחרי מתנות הדם. מה להלן בשכיפר? אף כאן בעניין פסול הכנסת דם חטאת חיצונה להיכל בשכיפר, החטאת החיצוני לא תיפסל אלא אם כן הוא אחרי שהוא הכניס את דמו גם זרק את דמו בהיכל. במאי כמפלגי יש כאן מחלוקת רבי אליעזר ורבי שמעון איך נגיד לבחור, במה לבחור כדי ללמד על הכנסת דם חיצוני. מור סבר דנין חוץ מחוץ ואין דנין חוץ מפנים. רבי אליעזר העדיף ללמוד מהפסוק שמזהיר על אנשים שלא ייכנסו לאוהל מועד, יש בזה מובן של חוץ, שהם יישארו בחוץ. אז זה יהיה הבסיס ללמד על דם חיצוני, דם קורבן חטאת חיצוני. ומוסבה רבי שמעון דנין בהימה מבהימה, כלומר דינים של חטאת החיצונה מדינים הקשורים לחטאת הפנימי, שניהם בהימות, ואין דנין בהימה מאדם, ולא לדון ולהסיק מסקנות לגבי דם חטאת חיצוני מדינים הקשורים לאנשים שלא יהיו באוהל מועד בשעה שהכהן גדול נכנס לשם. עכשיו בהמשך הגמרא אנחנו נברר שיטת רב יהודה, שהוא אמר במשנה, אם הכניס את הדם חטאת להיכל בשוגג זה כשר. ניתן כמובן לדייק, אם הוא הכניס את הדם במזיד אז זה פוסל. ובכל זאת במצב הזה שהוא הכניס במזיד עדיין יש לברר האם מדובר בזמן שהוא כיפר או אפילו לא כיפר, וזה נוגע לשתי דעות התנאים שראינו מקודם, רבי אליעזר ורבי שמעון. הגמרא, רבי יהודה אומר, אם הכניס שוגג כשר, אפשר לדייק, המזיד פסול. כאן השאלה, בשכיפר או בשלא כיפר, אותו הכנסת דם במזיד להיכל, האם בעצם הכניסה לשם הקורבן נפסל, או רק אם הוא גם זרק את הדמים. אמר רבי יומיה, תניה, ממשמע שנאמר, תשימו לב שיש פה תשובה ארוכה עד סוף הפרק. ממשמע שנאמר, ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש. יש כאן אצלנו בגמרות המסומנות שתי שורות בסוגריים, הלשון הוא לא מתוקן, אז אנחנו נדלג לשורה הבאה בסוף. אומר, מה תומר לומר חטאת חטאת? למה בפסוק שציטטנו מוזכר חטאת פעמיים? זאת אומרת פר החטאת ואת שעיר החטאת. לפי שלא למדנו אלא לפר ושעיר של יום הכיפורים, שהשורפו מטמא בגדים ונשרפים הבית הדשן. מה שהיא מציין שהמשפט הזה של ונשרפים הבית הדשן הוא מיותר, אבל העיקר הוא שמי שעסוק בשריפתם, אותם פר ושעיר של יום כיפור, שורף אותם בגדיו נטמאים, שאר נשרפים מנין. אגב, הפסוק שצוטט היה פסוק חבזיין, בפסוק חפחת שם, אנחנו הבאנו את הפסוקים כאן בשוליים, כתוב השורף אותם יחבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחר כן יבוא אל המחנה. אז מי שעסוק בשריפת הפרים, הפר בשר של יום הכיפור שהם בקורבנות מהחטאות הפנימיות שנשרפים, אותו שעסוק בשריפתם נטמע בגדיו. שאר נשרפים מניין? תלמוד לומר חטאת חטאת, דברי רבי יהודה. האזכור של חטאת המיותר בפסוק מאפשר לנו לכלול גם שאר הפרים הנשרפים שהם כולם קורבנות חטאת. אנחנו דילגנו על שתי שורות למעלה כי הלשון לא היה מתוקן, אז אנחנו נחזור לפני שנתקדם. קראנו את הפסוק ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת לשוב את דמם לכפר בקודש. מה תלמוד לומר והשורף? אז על זה הגמרא תמה, מה תלמוד לומר והשורף? אתה שואל מה מלמד המילה והשורף? לגופי יצטריך, אני צריך את זה לדין עצמו, לגופו של דבר ש יש לשרוף את הפרווסר של יום הכיפורים, שורפים אותם מחוץ לשלוש מחנות במה שנקרא בית הדשן, המקום המיועד לשריפתם. אז זה לא שאלה, אלא השאלה הייתה מה אתה עמוד לומר חטאת חטאת. זה היה השאלה, למה היה צריך לתורה לפרט המילה חטאת פעמיים, אז מזה רבי יהודה לומד ששאר הנשרפים גם כן מי שעוסק בשריפתם נטמע בגדיו, כמו שראינו בפסוק חפחת. אנחנו נמשיך בגמרא. רבי מאיר אומר אינו צריך, לא צריכים ללמוד מהכפילות של חטאת, מחטאת חטאת. הרי הוא אומר ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת, שאין תלמוד לומר לכפר בפסוק שקראנו, ואת פסוק חבזיין כתוב ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר. המילה לכפר מיותר, מה תלמוד לומר לכפר? לימד על כל המתכפרים שהסופן מתמי בגדים. רש"י לקראת סוף השורות הקצרות אינו צריך ללמד מחטאת חטאת, וממשמעות הדקרא נפקא מפירוש הפסוק הדין של תומת בגדים נלמד, דתלי תמה דתומת בגדים משום דהובה אדמה לחפר. כדין, לא להתבלבל פה, זה לא הדין של איסור הכנסת דם חטאת חיצונה. פה הפר והחטאת של יום כיפורים היו צריכים להכניס את דמם לקודש. אז הטעם הוא הגורם לטומאת בגדים משום דהובה את דמה לחפר, למדנו שכל הפנימיים הסופם, כל החטאות הפנימיים, מי שבסוף הזה שורף את גופם מטמא בגדים, שלא היה לו לכתוב אשר הובא בפסוך הזין אשר הובא את דמם לחפר בקודש. נראה לי לומר פשוט שהדינים האלו כבר מובנים מפסוקים קודמים, אלא ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת וכולי, שמשם אנחנו מבינים שכל הפנימים, מי ששורף את גופם של הקורבנות אלו נטמע בגדים, בגדיהם. ואם כך הוא שיטת או דרכו של רבי מאיר ללמוד מלכפר, שכל המתכפרים על כל המתכפרים שהשורפן מטמא בגדים, עכשיו נעבור למגרשו של רבי יהודה. ורבי יהודה לכפר לא משמע לי, הוא למד את הדין ששאר הנשרפים יש שם תומת דין מכפילות המילה החטאת, ולא מנצל או לומד מלכפר. מה איתה? למה הוא לא לומד מלכפר? לאו משום דמבאי עלי לגזירה שווה, הוא משמש במילה לכפר בתחום גזירה שווה, והוא הגזירה שווה שהזכרנו מקודם בשמו של רבי שמעון. ומשם למד, אגב יש לנו חיצים בצד הגמרא, אפשר לעבור למעלה. רבי שמעון אמר שבעניין כניסת דמים של חטאת מתי הוא נפסל, אז רבי שמעון אמר שנאמר כאן לכפר, ונאמר להלן את הפסוק שלנו כעת, החטאות של יום כיפור, החטאות הפנימיות של יום כיפור, גם המילה לכפר. ומה הוא למד? כמו שלכפר מלמד בשכיפר, כמו אצל החטאות הפנימיות של יום כיפור מדובר שהוא גם עשה, שהוא עשה את זריקות הדם, גם בכניסת דם חטאת חיצוני להיכל הוא פוסל את הקורבן רק אם זרק את הדמים בהיכל. אז אם השאלה שבו פתחנו לגבי שיטת רבי יהודה, שאם הוא הכניס את הדמים במזיד זה פוסל את הקורבן, זה נכון, אבל בתנאי שהוא גם עשה זריקות הדם בהיכל, רק אז הכנסת הדמים במזיד יחד עם זריקות הדם שהוא עשה הקורבן החטאת החיצוני נפסל. ובכך אתם רואים שסיימנו בסייעת דשמיא פרק שמיני של מסכת זבחים, וכעת אנחנו ממשיכים עם המשנה הראשונה של פרק שי, פרק המזבח מקדש. המזבח מקדש את הראוי לו. מה הכוונה מקדש? שלמרות שאנחנו נדבר על דברים שנפסלו, אם עלה לא ירד. כך רש"י בתחילת הפירוש על המשנה, המזבח מקדש אפילו דבר פסול שעלה למזבח, קידשו המזבח, לעשות לחמו, ואין מורידין אותו. ומוסיפים את הביטוי, את הראוי לו, זה ביטוי קצר, אבל יש הרבה מאחורי הביטוי הזה. רש"י מקדים את הגמרא ומסביר את הראוי לו, מי שהוברר לחלקו, לחלקו שיהיה חלקו של המזבח. ובהגמרא מפרש למעוטה שהביטוי הזה, את הראוי לו, בא למעט קמצים, לשון קומץ ולשון רבים, קמצים שלא קידשו בכלי לאחר קמיצה, אחרי שהכהן לוקח מלוא קומצו של סולת וזה עדיין בידו, הוא אמור לשים את הקומץ הזה בכלי שרית, כלי שרית שני. עכשיו, עד שהוא לא עשה את זה, עד שקמצים שלא קידשו בכלי לאחר קמיצה, שלא הובררו לחלק גבוה, דאף אגב דקידשה המנחה כולה בכלי, כלומר הכלי הראשון שהובא כל הסולת של המנחה, אין זה חלק גבוה ברור, שאין המנחה קרבה כולה, ובקמיצה בלא מתן כלי, אין זה מבורר למזבח. אז המשנה אומרת, המזבח מקדש את הראוי לו, ולא כזה דבר קומץ שלא שמו אותו בכלי שרת שני. אם הכלי שרת השני מביאים את הקומץ למזבח להקטיר אותו באש, אבל אם לא שמו אותו בכלי שרת השני המיועד לקומץ, אז הוא לא נחשב לחמו של מזבח, ואם הוא קומץ שנפסל, אנחנו לא יכולים להגיד אם עלה לא ירד. עכשיו, בצד, אגב, יש לנו נושא, כותרת, שכתבנו מחלוקת תנאים להגדיר מה נקרא ראוי למזבח, שאותו המזבח מקדש, שאם עלה לא ירד, אפילו אם נפסל, בפני שהמזבח מקדשו. אז מה זה נקרא ראוי? רבי יהושע אומר, כל הראוי לאישים, אישים זה לשון אש ברבים, אם עלה לא ירד, דברים שמקטירים באש אפילו אם הם נפסלו, אם עלו למזבח לא ירד. שנאמר, היא העולה על מוקדה, זה פסוק בויקרא פרק ו', פסוק ב'. אנחנו בשוליים הוספנו את הפסוק הזה, וכתוב, צב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. אז אנחנו נחזור למשנה. כמו שמה שכתוב בפסוק, היא העולה על מוקדה, מה עולה שהיא ראויה לאישים, אם אתה לא תרד, אף כל שראוי לאישים, אם עלה לא ירד. רבי גמליאל אומר, כל הראוי למזבח, אם עלה לא ירד, שנאמר, היא העולה על מוקדה, על המזבח. מה עולה שהיא ראויה למזבח? תשימו לב על ההבדל בין רבי יהושע ורבי גמליאל. שניהם משתמשים במילה עולה. לפי רבי יהושע הוא למד מה עולה שהיא ראויה לאישים. רבי גמליאל אומר מה עולה שהיא ראויה למזבח. אם עלתה לא תרד, אף כל דבר שהוא ראוי למזבח, אם עלתה לא תרד. אין בין דברי רבן גמליאל לדברי רבי יהושע, אלא הדם והנסחים. דם ונסחים שבוא נגיד נפסלו והם על המזבח, הם שייכים להיות על המזבח, אבל לא על האש. כמובן לפני שנפסלו, דם, זורקים את הדם למזבח. נסחים שכולל היין שמלווה קורבנות מסוימות, שופכים את הנסחים בשיטים, ניסוח היין, אבל לא בתוך האש. אז הם כן על המזבח, אז לפי רבי גמליאל הם נקראים ראוי למזבח. אז אם נפסלו, אם עלה לא ירד. לפי רבי יהושע, הדם סחים הם אינם ראויים לאישים, לכן אצלם אפילו אם עלו לא יישארו שם אלא ירדו. רבי, נקרא את זה עוד פעם. אין בין דברי רבן גמליאל דברי בישועה אלא הדם ונסחים שרבן גמליאל אומר לא ירדו ורבי ישוע אומר ירדו. רבי שמעון אומר, אנחנו פה ושם נוסיף מילים על פי גרסתו של רשי. אז רבי שמעון אומר, אם הזבח כשר והנסחים פסולים, או הנסחים כשרים והזבח פסול, אפילו זה וזה פסולין, הזבח לא ירד והנסחים ירדו. הנה, זבח המזבח מקדשו, הנסחים לפי רבי ישוע המזבח אינו מקדשם. רשי ששייך לנקודה הזאת נמצא בעמוד ב', אז רשי למעלה שם בעמוד ב' אומר והנסחים ירדו, שאין המזבח מקדש פסולים אלא באים בגלל עצמם, אבל לא באים בגלל אחרים, כי יהיה לרבי שמעון תמי בגמרא, זה יהיה מקור לדין הזה, להבחנה הזאת של רבי שמעון. אנחנו ממשיכים כעת בגמרא בעמוד ב', ראוי לו אין, זה המזבח מקדש, ואם נפסל הוא, עליו נאמר אם עלה לא ירד, שאין ראוי לו, לא, אבל מה שלא ראוי לו, הוא לא נראה למזבח, אז לדברי הכל ירד. לימותי מי, אמר הפאב, לימותי קמצים שלא קידשו בכלי, שאם הם נפסלו אותם קמצים שעוד לא שמת בכלי שרת שני, הם עלו ירדו. מתקיף לרבינה, מה ישנה מדעולה? גם מעולה אמורי קודשים קלים שהלן לפני זריקת דמן לא ירדו, נעשו לחמו של מזבח. רשי בשורה רביעית לפני שמתייחס פה אימורי קודשים קלים שלן לפני זריקת דמן שלא הוברו למזבח. אם יש לי אימורים של קורבן שלמים למשל ועוד לא זרקתי את דם השלמים, הם אותם אימור לא הוברו למזבח, שזריקת דמן שלהן קובעתן לחלק גבוה לעניין מעילה. זאת אומרת, האיסור מעילה על אותם אמורים לא חלה אלא אחרי זריקת דם. לפני זריקת דם אנחנו אומרים לא הובררו למזבח, וממילא מאחר שאנחנו מדברים על קודשים קלים שבאופן כללי בקודשים קלים אין מעילה, שייך מילה רק באימורים, וכאן אנחנו מוסיפים רק אחרי זריקת הדם, כי אז זה נקרא חלק גבוה ואסור להנות הנאה אישית מדברים ששייכים לגבוה לקדוש ברוך הוא. אבל לפני זריקת דם לא הותרו להקטיר אותם על המזבח. כל מה שאנחנו אמרנו עכשיו זה לגבי אימורים של קודשים קלים, מה שאין כן ממשיכה שבקודשי קודשים שהן מתחילתן לגבוה ואימוריהם עומדים למזבח. זה אצל קודשי קודשים, קורבן חטאת, קורבן אשם וכדומה, האימורים שלהם הם ברורים מההתחלה שהם לגבוה, אבל קודשים קלים אין בהם מעילה אפילו באימוריהם, כי ניתן בזאת כהנים קודשי השם המיוחדים לשם יצאו קודשים קלים. אבל לאחר זריקת דמים יש מעילה באימוריהם, אחרי שזורקים את הדם של קורבן שלמים למשל קודשים קלים, אז נכנס איסור מעילה ביחס לאימורים. דנפקא מדכתיב מבכל חלב לשם, לרבות אימורי קודשים קלים לאחר זריקת דמים למעילה. ואפילו הכי כמר
לא ירדו. אותם אמורים של קודשים קלים לפני זריקת אדם. אז מכאן הקושיה שלנו. בתוך הגמרא קראנו, נקראתי עוד פעם, מה כפלה רבינה, מה ישנה, מה שונה אותו קומץ לפני ששמו אותו בכלי שרת שני, מדעולה, דיאמרו לה, אמורי קודשים קלים שלן לפני זריקת אמן, גם אלו אמרנו לא הובררו כחלק גבוה, כחלק מזבח, כי עוד לא זרקו את הדם, בכל זאת לא ירדו, אם העלו אותם על המזבח בכל זאת, לא ירדו, נעשו לחמו של מזבח. אז למה לא להגיד אותו דבר, לאותו קומץ לפני מתן כלי שני? הגמונה, בכל אופן יש הבדל, האמורים לא מחסרו מעשה בגופיו. אין עוד מה לעשות באמורים עצמם. אז נכון ש לא זרקו את הדם, אבל הדם הוא לא גופיו, זה דם, זה אמורים, נפרדים זה מזה, מחולקים זה מזה. אז לכן האמורים, מאחר ש לא מחסרו מעשה, אם עלו המזבח קולט אותם ולא ירדו. הני הקומץ שלא קיצו בכלי מחסרו מעשה בגופיו, הקומץ הזה חסיר, חסיר מעשה באותו קומץ, דהיינו מתן כלי שני. ולכן, מאחר שחסר מעשה בגופיו, אם עלו, ירדו. רבי ישוע אומר, כל הראוי לאישים. בשורות הבאות אנחנו נציג את המחלוקת בין רבי ישוע וגמליאל, ראוי לאישים, ראוי למזבח, על פי הפסוקים, איך שכל אחד דורש את הפסוקים הרלוונטיים. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו רבי יהושע שלמד ממוקדה, למד את דינו שכל הראוי לאישים, ורב גמליאל שלמד ממזבח, שהוא אמר כל הראוי למזבח. מה כל אחד לומד מהמקור של השני? הגמרא, הציטוט מהמשנה, רבי יהושע אומר כל הרוי לאישים וכו', ורבן גמליאל שהוא כולל גם מה שאינו ראוי לאש, אם עלה לא ירד, נמי הכתיב עולה על מוקדה, שמקודם היה משמע רק מה שראוי לאש, רבן גמליאל הרחיב. אז מה הוא עושה, מה הוא לומד מהביטוי עולה על מוקדה? תשובה, ההוא לעדוי פוקעין הוא דעתה. אם תוך כדי הקטרת איברים, לא מדובר על איברים פסולים, סתם קורבן רגיל כמו קורבן עולה, אתה מכניס את האיברים לתוך האש, ומתוך השריפה, הקטרה, הוא קופץ מהאש החוצה. זה נקרא פה, הפעולה להחזיר אותם איברים לאש, הוא נקרא לדוי פוקעין. אז מעולה מוקדה לומד רבן גמליאל שיש חיוב להחזיר את אלו שקפצו מתוך האש, את האיברים האלו שקפצו מתוך האש. ואידך רבי יהושע, לדוי פוקעין מנעלה, מאיפה הוא לומד הדין הזה? תשובה, נפקלי פסוק בויקרא פרק ו' פסוק ג', מאשר תאכל האש. אנחנו הוספנו את הפסוק הזה בשוליים, ושם כתוב, ולבש הכהן מידו בד ומכנסי בד יבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח. אז ראינו בפסוק הזה הביטוי מאשר תאכל האש. ממשיך הגמרא, ואידך רבי גמליאל, מהו לומד מאשר תאכל אש, ההוא מבא אלי לעיקולי עולה אתה מחזיר, ואתה מחזיר עיקולי כתורת. הדין הזה להחזיר לאש, זה מה שיצא ממנו, נלמד או מיוחד מצומצם להקטרת קורבן, אבל לא אם קורה אותו דבר אצל הכתורת. דתני רבי חנינה בר מניומי בדבי רבי אליעזר בן יעקב, רב חנינה לימד את המקור הבא, אותו פסוק ויקרא פסוק ג', אשר תאכל האש את העולה על המזבח, עיקולי עולה אתה מחזיר, ואתה מחזיר עיקולי כתורת. ואידך, כוונה רבי יהושע, שהוא השתמש כבר בפסוק אשר תאכל האש לדין של להחזיר פוקעים, אז הוא אומר שהדין הזה שלא מחזירים כתורת לאו ממילא שמה מינה עיקולי עולה מאדרינן, מאחר שכל כובד הלימוד הוא בא ללמד שעיקולי עולה, מה שנאכל באש וקפץ ממנו, אתה חייב להחזיר, מדובר בעולה, ממילא אני מבין שזה עולה כן, ועיקולי כתורת לא, אני לא צריך פסוק מיוחד בשביל זה. רב גמליאל אומר, כל הראוי למזבח, ושוב פעם, מה כל אחד עושה עם המקורות של השני? הרי רב גמליאל למד את דינו מזה שכתוב מזבח בפסוק, ורבי יהושע שהוא אמר רק מה שראוי לאישים, דבר שהיה ראוי לאישים, ואם נפסל, ירד, אז אם עלה לא ירד, אז מה רבי יהושע לומד מהמילה הזאת של רב גמליאל? ההוא מבאי אלי מי כאמר רחמנה, המילה מזבח באה לפרש את הדין שלו, של רבי יהושע, כל הראוי למוקדה, כל מה שראוי לאש, מקדש מזבח, שאם עלה לא ירד. אז המילה מזבח באה לשמש כטעם לדין שלא ירד, משום שהמזבח קידש את מה, אבל לפי רבי יהושע, את מה שראוי לאש. ואידך רב גמליאל, מזבח אחרינה טיב, יש פסוק, כל הנוגע במזבח יקדש. ואידך רבי יהושע, חד אני צריך פעמיים המילה מזבח ללמד על כך שהמזבח מקדש, ואם עלה לא ירד, חד לאחד הייתה לעשת הכושר, כגון הפסולים של לן, יוצא, תמי, וחד לאחד לא הייתה לעשת הכושר, יש פסולים כמו הקורבן נשחט עם מחשבת פיגוק, כמו על ההתחלה, חוץ לזמנו, חוץ למקומו, על ההתחלה הקורבן לא היה ראוי. גם כאילו אם עלה לא ירד. ואידך רב גמליאל, כיוון דפסולין נינו ורבינו רחמנה, כולם, בין אם זה הייתה לה שעת הכושר, לא הייתה לה שעת הכושר, אלו הם פסולים, והתורה ריבתה אותם, שאם עלו לא ירד, לא שנה הייתה להשעת הכושר, לא שנה לא הייתה להשעת הכושר. אז לפי רב גמליאל, הוא לא צריך עוד מילת מזבח בשביל הדבר הזה. אז, ולכן הוא כבר השתמש ב... יתרת או תוספת מילת מזבח לדין של המזבח מקדש את הדברים הפסולים. רבי שמעון אומר, דין של רבי שמעון בעניין נסחים הבאים עם הזבח. נחזור לדקה למשנה בפי ג' עמוד א'. רבי שמעון, שתי שורות מסוף העמוד, רבי שמעון אומר, אם הזבח כשר והנסחים פסולים, או הנסחים כשרים והזבח פסול, אפילו זה וזה פסולים, הזבח לא ירד והנסחים ירדו. הכוח של המזבח לקדש גם מה שנפסל, שאם עלה לא ירד, לפי רבי שמעון זה אך ורק לגבי הזבח, אבל נסחים הם עלו ירדו. עכשיו אנחנו ממשיכים אצלנו בגמרא. רבי שמעון אומר הזבח כשר וכולי, ואז סיומת המשפט שקראנו עכשיו במשנה, הזבח לא ירד והנסחים ירדו. תניא, רבי שמעון אומר, עולה. מה עולה? קורבן עולה הבא בגלל עצמה, על זה אנחנו אמרנו אם עלה לא ירד, אף כל הבאים בגלל עצמן, אם הם עלו והיו פסולים בכל זאת לא ירדו. יצאו נסחים הבאים בגלל זבח, זה להפוקי נסחים שהם הם לא באים בגלל עצמם, הם באים כנלווה לקורבן, אז הם אינם באותו גדר, ולכן נסחים שנגיד נפסלו, שהם נסחים הבאים עם הקורבן, אם עלו ירדו. כעת אנחנו נפנה לשוליים, נושא עוד שני תנאים המביאים מקורות מהפסוקים כדי לקבוע מה שייך לדין אם עלה לא ירד. רבי יוסי הגלילי, הוא יזכיר המילה כבשים מהפסוק. רבי עקיבא יזכיר המילה עולה. ובסופו של דבר אנחנו נצבור מספר שיטות לגבי הדין הזה של דברים שנפסלו אם עלו לא ירדו, מה קובע. אז נמשיך בגמרא. תניא, רבי יוסי הגלילי אומר, מתוך שנאמר בשמות פרק כ"ט פסוק למזיים, כל הנוגע במזבח יקדש, שומע אני בין ראוי בין שאינו ראוי, תמיד לומר כבשים. מה כבשים ראויים? אף כל ראוי. זה מופיע בפסוק הבא, פסוק למד ח', והוספנו בשוליים שמות פרק כ"ט פסוק למד ח', וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שניים ליום תמיד. אז רבי יוסי הגלילי, וננסה לזכור את זה, הוא מבסס את הדין אם עלו לא ירדו לגבי הפסולים על בסיס המילה כבשים, זה קובע. רבי עקיבא אומר עולה, זה מובא שם בשמות חפתת פסוק מ"ב, מה עולה ראויה? אף כל ראויה. מהי ביניו? תשימו לב, השימוש בפס הכפול הוא מוסבר בצד תחת הכותר מבנה מהי ביניו. אחד, בין רבי יוסי גלילי ורבי עקיבא. רבי יוסי גלילי הסתמך על המילה כבשים, רבי עקיבא הסתמך על המילה עולה. בהמשך, בין תנאים של הברייתא לתנאים של המשנה. במשנה ראינו רבי יהושע מדגיש את המילה עולה מוקדה, כל הרוי לישים. רבי עמיר במשנה הדגיש את המילה על המזבח, אבל מאותו פסוק, כן, על מוקדה, על המזבח, כל הרוי למזבח. אז נמשיך כעת בגמרא, מהי ביניו? כעת השאלה המכוונת, מה בין רבי יוסי הגלילי כבשים לרבי עקיבא עולה. אמר רב עדא בר רבא, עולת העוף פסולה, איכא ביניו. מור מייתי לה מעולה, עולת העוף זה גם עולה. אז לכן, לפי רבי עקיבא, ש התבסס המילה עולה, גם זה נגיד, אם עלה לא ירד, זה עולה טוב פסולה. ומו, רבי יוסי הגלילי, מייתי לה מכבשים, זה בהמה, לא עוף. ואם עלה, עולה טוב פסולה, ירד לפי רבי יוסי הגלילי. ולמען דמייתי לה מכבשים, והוא אומר שהעולת העוף הפסולה ירד, הכתיב עולה, אבל כתוב עולה שזה אמור לכלול עולת העוף הפסולה. תשובה, אי כתיב כבשים ולא כתיב עולה, הווה אמינה אפילו מחיים, גם כבשים חיים אם עלו לא ירדו. כתב רחמנה, עולה, שמשראוי לעלות. אבל עולה לא בא לכלול עולת העוף פסולה. עולמן דמייתי לה מעולה, ולכן עוף, עולת העוף הזו לא יראה. הכתיב כבשים, שמשמע להפוגי עוף. אי כתיב עולה ולא כתיב כבשים, הווה אמינא, אפילו מנחה. אז אם היה רק המילה עולה, הייתי חושב שגם מנחה פסולה שעלתה לא יראה. כתב חמלה כבשים. כבשים בא למעט מנחה, אבל לא בא למעט עוף. מה איקה בין הני תנאי להני תנאי דמתניתין? עכשיו מחפשים הבדל בין תנאים דברייתא של דהיינו רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא מול התנאים של המשנה רבי גמליאל ורבי ישועה. אמר רב פאפא, כמצים שקידשו בכלי, וצריכים להוסיף פה ונפסלו, איקה בינאיו, לתנא דידן לא ירדו, כי לפי תנא שם משנתנו אותו קומץ שקידשו בכלי הוא ראוי לאש, הוא גם ראוי למזבח, אז אם עלו לא ירדו. לתנאי דמתניתא, הרי זה מדבר פה במנחה, זה לא כבש, והוא גם לא נכנס לקטגוריה של עולה. רשי כותב לתנאי דמתניתא, רשי לקראת הסוף, רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא ירדו דעולה בעינן, אבל מנחה תרד. עולה משמע כל מיני בהמות, אפילו עופות, אבל לא מנחה. אז להם אותו קומץ שקידשו בכלי ונפסל, אם עלה ירד. אנחנו ממשיכים באותו נגיד רוח דברים עם לימוד של ריש לקיש. מילה על מבנה הגמרא, יש פה פס כפול, גם מספור רומאים, מספרים רומאים 1, 2, וגם עוד מספור עם אותיות א' ב', ובצד ככה אתה כותב מבנה. אנחנו מביאים, נביא בהמשך ארבע דוגמאות שהביא ריש לקיש, מספר רומאי 1, מנחה הבאה א' בפני עצמה, ב' עם הזבח, 2, נסכים היין הבאים, נסכים הבאים בפני עצמם עם הזבח. ובאורך כל הגמרא אנחנו נשאל לפי איזו דעות נוכל להגיד אם עלה לא תרד, ואיזו דעות אם עלו תרד. בסוף ארבע הדוגמאות האלו הגמרא תשאל, אפשר לקפוץ אפילו לדף פי דלת עמוד א', שורה שישית מראש עמוד, מילה ראשונה פשיטה. כל מה שהוא אמור להציג בפנינו, דברים שאפילו בלי אמרת ריש לקיש היינו יכולים לדעת מעצמנו, אז מה הוא בא לחדש? אז אחרי השאלה במילה אחת פשיטה, יהיו שלבים כדי לענות מה ריש לקיש באמת בא לחדש, ו השלבים אלו יופיעו בצורת הרגש בפי ד' עמוד א' למעלה. כעת הגמרא, אמר ריש לקיש, מנחה הבאה בפני עצמה, רש"י בשורה, רש"י גולש פשוט, רש"י נמצא לא במקום. אז רשי על זה נמצא בפי דלן עמוד א', שורה ראשונה, מנחה הבאה, בלולה כולה, ויש גרסה בשיטה מקובצת, אות יוד, הבא, כליל כולה, בגלל עצמה. מה זה כליל? כליל זה שכל כולו נכנס לאש, כגון המתנדב מנחת נסחים בלא זבח, ואפשר לעשות כן, כאילו כמן, אז אנחנו נחשוב על כזה דבר, זה מנחה הבאה בפני עצמה, ונפסל בדרך, ואם עלה, ירד או לא. הגמרא ממשיכה פה בפגים ומדס שואה האחרונה, לדברי כולן, המילה כולן זה בעצם רוב הדעות, כי עוד מעט הוא יביא דעות חולקות, אך לדברי כולן, לפי רוב הדעות, לא תרד. אם ניקח בחשבון למשל רבן גמליאל ורבי יהושע שראינו במשנה, רבי יהושע דיבר על מה שראוי לאש, אז מנחה הבאה בפני עצמה כל כולו כליל, ראינו ברשי עם השיטה המקובצת, שמים את הקור באש, אז הוא ראוי לאישים, הוא גם ראוי למזבח. אז אם עלה כזה דבר, מנחה הבאה בפני עצמה, לדברי התנאים האלה, רבי יהושע, רמי, לא ירד. וגם לפי רבי שמעון, הוא דיבר על דברים שבאים בגלל עצמם, ראינו בברייתא למעלה, אם עלו לא ירד, הוא למד מהמילה עולה, אז גם זה בא בפני עצמה. אז לפי שלוש דעות תנאים, רבי יהושע, רבי גמליאל, רבי שמעון, לא ירדו, לא תרד. לדברי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, שהם למדו מהמילה כבשים או מהמילה עולה, כקורבן עולה, כקורבן להפוקי מנחה, אז לא מנחה, כבש ודאי להפוקי מנחה. לפי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, מנחה הבאה בפני עצמה שנפסלה ועלתה תרד. אז זה מה שאני אומר לדברי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, הגמרא משיכה דפי ד' עמוד א', תרד. דוגמה שנייה, מנחה הבאה עם הזבח, כשיש קורבנות שמביאים יחד עם הקורבן, מה שנקרא מנחת נסחים, יין וסולת. אז אם מדובר במנחה כזאת, מנחה באה עם הזבח ונפסל, לדברי רבי גמליאל ורבי יהושע לא תרד, כי לשניהם, רבי גמליאל דיבר על מה שראוי למזבח, רבי יהושע דיבר על מה שראוי לאש, אז מנחה באה עם הזבח, הוא ראוי לאש גם כן, אז אם עלה לא ירד. לדברי כולן, רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא וגם רבי שמעון, תרד. אז כאן שלושת התנאים האלו מול שניים, אז הם מכונים כולן, הרוב הם הרוב. עכשיו עוברים מנסחים, נסחים היין, נסחים הבאים בפני עצמן. לדברי כולן ירדו, לדברי רבי גמליאל ורבי שמעון לא ירדו. רבי גמליאל דיבר על מה שרואים למזבח, אז גם אלו רואים למזבח, הם לא מגיעים לאש, זה יין, ולפי רבי שמעון זה דבר שבא בפני עצמו, אז סיבה טובה שאם עלו לא ירדו. אבל לשאר התנאים, אם עלו ירדו, זה לא כבש, זה לא אוף, זה לא עולה, זה לא עוף, ולא ראוי לאישים. נסחים הבאים עם הזבח, לדברי כולן ירדו, לדברי רבן גמליאל לחודי לא ירדו. אז כאן רוב השיטות יגידו על נסחים שבאים עם הזבח, הם נפסלו, אם עלו ירדו. רק לא גמליאל שלמד ממזבח, שזה ראוי למזבח, אם עלה לא ירד. כפי שאמרנו מקודם, כל מה שהישלקיש אמר עד עכשיו, פשיטה, יכולנו לבד לפנח את זה. הגמרא עונה, שלב ראשון, מלכה הבא בפני עצמה הצטריך עלי. זה היה מספר רומאי אחד א', הדוגמה הראשונה ברשימה הזאת שלמדנו עכשיו. מה ריש לקיש מבשר לנו? וחידי רבה, דימה רבה, מתנדב אדם מנחת נסחים בכל יום, שיש יכולת בין הקורבנות שאדם יכול להתנדב, לנדב ולהביא, גם כזה דבר, מה שנקרא מנחת נסחים, שבדרך כלל מנחה כזאת מלווה קורבן, אדם יכול לבודד אותו ולנדב להביא מנחת נסחים, בלי זבח, בלי קורבן, בלי בהמה. מתנדב אדם מנחת נסחים בכל יום. הגמרא שואלת, אם זה מטרת ריש לקיש ונשמע אינן כדרבה, אז תגיד באופן מפורש, מתנדב אדם מנחת נסחים, ולא בדרך כזאת שמנחה כזאת, אם נפסלה, האם עלתה למזבח תרד או לא, תלוי במחלוקת תנאים, תגיד ישר, מתנדב אדם מנחה נסחים בכל יום, אם זה המטרה של ריש לקיש. הוא לא אמר כך, אז מה מטרתו, מה הייתה המטרה של ריש לקיש? נסחים הבאים עם הזבח, זה היה מספר רומאי 2 ב' הצטריך לי, היה צורך לריש לקיש להשמינן של רבי שמעון ירדו. עכשיו שיטת רבי שמעון היה רק דברים הבאים בגלל עצמם, אם עלו לא ירדו כמובן, אם נפסלו, אבל דברים שמלווים קורבן ונפסלו, אם עלו ירדו. עכשיו אנחנו נדבר על כזה דבר, נסחים הבאים עם הזבח. הצליח לי לריש לקיש ללמד של רבי שמעון ירד. יש בזה חידוש, דקמיקרב להו למחל יום האחר. נדבר על בן אדם שהתנדב להביא קורבן, קורבן כזה שמחייב הבאת נסחים. זה מה שאמרנו עכשיו, נסחים הבאים עם הזבח. מה הדין לגבי אותם נסחים? האם אתה צריך להביא אותם ממש באותו יום צמוד לקורבן? התשובה לא. נסחים הבאים עם הזבח אפשר להביא אותם אפילו כמה ימים אחר כך, ימים אחר שהבאת את הבהמה עצמה. מאחר שקיים אפשרות בפועל להביא אותו בנפרד, סל גדי תחמינה הועיל ויאמר מור, מנחתם ונזקיהם בלילה, מנחתם ונזקיהם למחר. כלומר, שנכון אתה מביא קורבן וזה מחייב אותך להביא נסחים, אבל אתה יכול להביא אותם בנפרד למחר. כנסחים הבאים בפני עצמם דמו. במצב כזה הם דומים לנסחים הבאים בניתוק מקורבן לגמרי. ומודי רבי שמעון דלא ירדו. על כזה דבר, נסחים הבאים בפני עצמם, אנחנו כבר אמרנו שלפי רבי שמעון, אם נפסלו ועלו, לא ירדו. אז גם כאלו נסחים הבאים עם הזבח, מאחר שתוכל להביא אותם בנפרד, אולי אם נפסלו ועלו למזבח, לא ירדו לרבי שמעון. כמה שמען, ריש לקיש בא ואומר לנו שבכל זאת אין דינם לרבי שמעון כנסחים הבאים בפני עצמם, כי הם נסחים שהתחייבת להביא בגלל שנדבת להביא קורבן מסוים, שהקורבן מחייב הבאת נסחים, וממילא למרות שתוכל להביא אותם בניתוק או בנפרד מבחינת ימים, בכל זאת השם נשאר שהם נסחים הבאים עם הזבח. ולפי רבי שמעון, עוד פעם, אם נפסלו ועלו על המזבח ירדו, זה מה שריש לקיש חידש לנו. עד כאן שיעורנו להיום.